ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבועות דף למד דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 21 שורות מראש העמוד. באמצע שורה מיד רואים מעוין ומסגרת. זה ציטוט ממה שהתחלנו בשיעור הקודם. תנאים, דעות תנאים שונים, והם מובלטים במעוינים, להוכיח ששבועת העדות הוא מוגבל לתחום של תביעת ממון, כפי שהסברנו בשיעור הקודם. אז עכשיו, אחרי שראינו שיטת רבי אלעזר, אנחנו ממשיכים עם גישתו של רבי עקיבא. וכמובן, והייתי אומר אפילו כרגיל, בשיעורי גמרא חייבים להכיר את הסוגיות או הדפים שקדמו לדפים הנוכחים, כי על פי רוב הסוגיות הן בהמשך. אז אנחנו ממשיכים פה, רבי עקיבא אומר, זה מצטט פסוק מויקרא פרק ה, כאן זה פסוק ה, באותו פרק, בתחילת פרק ה, מובא הפסוק שמתייחס לשבועת העדות. אז בסיום הקטע הזה בתורה כתוב, והיה כי יש שם לאחת מאלה, והוא דורש את זה ככה, יש מאלה שהוא חייב, ויש מאלה שהוא פטור. כיצד? תבור ממון חייב. אם מדובר בתביעת ממון והעדים הם עדים לכך והם מכחישים את העדות, את ידיעת העדות בשבועה, הם חייבים. תבוא דבר אחר, פטור. אם זה תביעה אחרת שלא קשור לענייני ממונות והם כופרים ידיעת עדות, זה לא מביא לידי כך של חיוב בשבועת העדות. שבועת הגמרא פוחנה, רבי עקיבא הרי דורש את המיעוט מהפסוק ואחת מאלה שרק באחת מהם חייבים. למה הוא בחר לומר שבתחום תביעת ממון הוא החיוב? נגיד ההפך, תבוא דבר אחר חייב, תבוא ממון פטור. הגמונה, רבי עקיבא האוין דרבי אליעזר סמיך, מה שראינו בדף למד גמל עמוד ב' בעמוד הקודם. רבי עקיבא סומך על מה שרבי אליעזר כבר הוכיח מהמילה אור שמופיע בפרשת שבועת העדות וגם בשבועת הפיקדון. אז ומאחר שבפיקדון מדובר בתביעת ממון, גם בשבועת העדות מדובר בתביעת ממון. אז רבי עקיבא סומך על מה שרבי אליעזר כבר הוכיח. אז מתבקש השאלה הבאה, מה הבינה בין רבי אליעזר ובין רבי עקיבא? אז מה ההבדל בין השיטות האלה? שניהם מופיעים בברייתא הארוכה שראינו בדף הקודם. אז באיזה תביעת ממון ניתן לומר שרבי אליעזר יחייב ורבי עקיבא יפטור? הרי צריך להיות מחלוקת, אחרת הם לא היו מופיעים ביחד באותו ברייתא. אז עיקר ביניהו, כאן תשימו לב על סימון חדש, ההרגש, והדגש הוא על הביטוי איקה ביניהו, ובצד בשוליים כתבנו איקה ביניהו הבדלים בין רבי עקיבא ורבי אליעזר. יש כאן הצעה להבדל ביניהם, ובעוד כמה שורות הצעה שנייה, מה ההבדל בין רבי עקיבא ורבי אליעזר, מאחר שרבי עקיבא מסתמך על ההוכחה שהביא כבר רבי אליעזר. איקה ביניהו משביע עדי קרקע. אדם משביע עדים שאמורים לדעת עדות על בנושא של תביעת קרקע, והם מכחישים. לרבי אליעזר חייבים, לרבי עקיבא פטורים. ולרבי יוחנן דאמר אתם משביע עדי קרקע אפילו לרבי אליעזר פטורים. אחא מאי איקא בין רבי אליעזר לרבי עקיבא? לפי רבי יוחנן הרי אי אפשר להעמיד את הבדל שבין התנאים רבי אליעזר ורבי עקיבא הנושא של עדי קרקע, כי לפי רבי יוחנן גם רבי אליעזר בנוסף לרבי עקיבא פותרים בנושא עדות, כפירת עדות בעניין קרקע. אז מה יהיה הבדל לפי רבי יוחנן? עיקר בניהו על ידי כנס עדים שמכחישים ידיעת עדות על חיוב תשלום כנס, לפי רבי אליעזר חייבים ולפי רבי עקיבא יהיו פטורים. רבי יוסי הגלילי אומר עכשיו עוד גישה תנאים, כפי שאמרנו מקודם, המעוין הבא, רבי יוסי הגלילי אומר והוא עיד או ראה או ידע. זה הפסוק שבשבועת העדות, בעדות המתקיימת בריאה בלא ידיעה ובידיעה בלא ראייה, הכתוב מדבר. הפסוק מחלקת פה או ראה או ידע, אז זה צריך להיות תחום של תביעה או תחום של עדות שכל אחד יכול להיות בעל משמעות בנפרד, וזה רק בממון. בדינים אחרים לא, אין אפשרות לקיים עדות או שיהיה משמעות לעדות באחד בנפרד. אנחנו נברר ונבהיר את הדברים האלו בהמשך הגמרא. אנחנו נפנה לשוליים, נושא שיטת רבי יוסי גלילי, אין חיוב כפירה בעדות אלא בעדות ממון ולא בעדות נפשות כגון רציחה. רק בממון אפשר עדות בריאה בלי ידיעה, בידיעה בלי ראייה, וכפי שנלמד מהפסוק או ראה או ידע. מה שאין כן ברצח, דאף הפי דיש אפשרות לדון בידיעה בלי ראייה, כגון במעשה דשימון בן שטח שנראה בהמשך הגמרא, אבל אין אפשרות לקיים בעדות עדויות של על פי ראייה בלי ידיעה, כי למפרש בגמרא. אנחנו ממשיכים בגמרא עם שאלה ארוכה. אמרי רב פאפה לאביי, למה רבי יוסי הגלילי לת לי דרב אחא תתניא? רבי יוסי הגלילי שאמר שאין עדות מתקיימת אלא אם אנחנו מדברים על נושאים חוץ מממון, אין עדות מתקיימת אלא בריאה וידיעה, חוץ מעדות ממון. עכשיו, ממה שאמרנו עכשיו, משמע שרבי יוסי גלילי לא יקבל את הגישה של רב אחא. רב אחא, אמנם אנחנו מביאים פה מקור שנשמע שהוא אמנם בדיני ממונות, אבל המקור מתאר עדות על פי נקרא לזה סיבות נסיבתיות, עדות נסיבתי. בגמרא קוראים לזה בדדמי, אולי קשור ללשון דומה או דמיון. למרות שאנחנו לא רואים את כל את כל העובדות, לפי רב אחא ניתן בכל זאת להגיע למסקנה. לפי רבי יוסי הגלילי, מה שאמרנו עכשיו אולי יש לה תוקף בעניין דיני ממונות, אבל לא בשאר עניינים כמו דיני נפשות, כמו רצח. הדוגמה שמובא פה בגמרא עם רב אחא הוא עכשיו נלמד מיד. דתניא, רב אחא אומר גמל האוכר בין הגמלים. המילה אוכר, רש"י מסביר את זה, אבל בשבילנו זה הפירוש הראשון של רש"י, הוא בועט ברגליו, וגמל שמתחיל להיכנס לשיגעון ובעיטות מסוגל להרוג. אז אם מצאנו גמל האוכר בין הגמלים ונמצא גמל הרוג בצידו, אנחנו לא ראינו אותו משתולל בועט בזה בזה שהרוג כעת, אבל זה עומד על יד זה, את ההוא שמשתגע עומד מול גמל הרוג, בידוע שזה הרגו. לפי רבחה אין ספק. עכשיו הגמרא ממשיכה, דאי אית לי דרבחה, אם רבי יוסי הגלילי היה מאמץ את הגישה של רבחה, שמגיעים למסקנה עקב סיבות נסיבתיות בלבד, בדיני נפשות נמי משכחת לה, היה אפשר גם בדיני נפשות לומר שיש מצב של ידיעה בלא ראייה. מה שאמרנו עכשיו עם הגמל, מבחינת רווחה, זה ברור שאותו גמל האוכר הוא זה שהרג. אני לא ראיתי, אבל יש לי ידיעה. איזו ידיעה? זה ידיעה נסיבתי. אז אם רבי יוסי הגלילי היה מקבל את הגישה של רווחה, בדיני נפשות נמי משכחת לה כרבי שמעון בן שטח. תתניה, כשכאן סיפור, אמר רבי שמעון בן שטח, הראה בנחמה, זה לשון שבועה. אם לא ראיתי אחד שרץ אחר חברו לחורבה, ורצתי אחריו ומצאתי סעיף בידו ודם מטפטף והרוג מפרפר, אמרתי לו, רשע, מי הרגול הזה? או אני או אתה. לא היה אף אחד אחר שם. אבל מה אעשה שאין דמך מסור בידי, שאמרה תורה פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת, ויש רק אני בתור מה שנקרא עד. ושוב אני מדגיש, רבי שמעון בן שטח לא ראה מעשה הרצח, ראה רק את התיאור שקראנו פה. רבי שמעון ממשיך לומר, אלא המקום יפרע ממך. כללה כזאת שהקדוש ברוך הוא יתבר בך, אמנם בתור בית דין אין מה לעשות, אין כאן שני עדים, אבל הקדוש ברוך הוא יעניש אותך. אמרו לא זזו משם עד שנשכו נחש ומתתו, מחזיק סעיף הומת על ידי נשיכת הנחש. אז עד פה השאלה שלנו הוא שרבי יוסי הגלילי לא יקבל את גישתו של רב אחא. הגמרא עונה, אפילו תימא אית לי דרבי אחא, רבי יוסי הגלילי יכול להסכים עם רבי אחא, בשלמה ידיעה בלא ראייה משכחת לה. בענייני נפשות יש אפשרות לידיעה בלא ראייה כמו שאנחנו תיארנו, אלא ראייה בלא ידיעה איך היא משכחת לה, מי לא בא מידע אם עובד כוכבים הרג או ישראל הרג, אם אדם טריפה הרג או שלם הרג. רבי יוסי הגלילי סוף כל סוף הוא אומר שעדות שהתורה מחייבת העדים בשבועת העדות, זה עדות שיכול להתקיים בראייה בלא ידיעה, וגם במצב של ידיעה בלא ראייה. כשאנחנו פונים לענייני נפשות, יש אפשרות כמו לפסוק, או בואו נגיד להגיע למסקנה דרך מה שלמדנו על פי רווחה בראיות נסיבתיות. אבל מה זה נותן לנו? זה נותן לנו אפשרות לידיעה בלא ראייה, אבל האפשרות השנייה פשוט לא קיימת אצל נפשות, דהיינו ראייה בלא ידיעה. למה? כי בנפשות, אם אנחנו ניקח את אותו רוצח למשפט, אנחנו צריכים לדעת אם הנהרג היה עובד כוכבים או ישראל. אז עצם זה שראיתי אדם הורג בן אדם, זה לא מספיק לחייב אותו, כי אני לא יודע אם זה, אם מישהו הרג היה עקום או ישראל, האם הוא כבר היה נחשב מת הלכתי בגלל שהוא היה כבר טריפה עם בעיה פנימי, בעיה רפואי פנימי שלא היה מאפשר לו בכל מקרה לחיות, אותו נהרג, האם הוא היה טריפה? וההלכה אומרת שמי שהרג טריפה לא חייב משום רוצח או שלם או אדם בריא נהרג. יוצא שרק בדיני ממונות יש אפשרות של ראייה בלא ידיעה. אנחנו לא הסברנו את המקרה, אני חושב שהסברנו דבר דומה בעבר, אדם שראה אחד נותן כסף לשני והנתבע היה אומר, אם תעידו שראיתם מישהו נותן לי כסף אז אני אשלם לתובע. אז למרות שהעידים בשעת מעשה ראו רק העברת כסף אבל לא ידעו, זה ראייה בלי ידיעה מה מטרת העברת הכסף, בכל זאת היה אפשר לקיים משפט. אז, אבל בענייני רצח אין מה לעשות, אין אפילו התחלה של משפט על פי ראייה בלי ידיעה. וכפי שאמרנו שזו משמעות הפסוק בעניין כפירה או ראה או ידע, לכן אף על פי ש שבשאר תחומים אפשר דוגמאות, נגיד בממון אפשר לדון בדדמי ממקום מקום, אפשר בעניין חיוב כפירת עדות אינו חייב אלא בממונות, כפי שאמרנו ונחזור על זה, בממונות אפשר שיהיה עדות בעל משמעות בידיעה בלי ראייה. אגב, הדוגמה של ידיעה בלא ראייה בממונות, גם זה אמרנו בעבר, זה העדים ששמעו פלוני מודה שהוא חייב כסף, הוא לא ראה קבלת כסף הבאה אבל הוא שמע את הלווה מודה שהוא חייב, זה דוגמה של ידיעה בלא ראייה. בעדות על כך גם כן אפשר לחייב את הבן אדם. אז שתי אפשרות קיימות רק בדיני ממונות, בשאר תחומים כפי שאמרנו אין אפשרות ליצור שתי האפשרויות שיהיו להם כל אחד משמעות. לפני שנתקדם אני רוצה רק לחזור על נקודה שאני לא חושב הבארתי מספיק. להגיע למסקנה שפלוני הרג, אם היו נגיד שני עדים במעשה של רבי שמעון בן שטח, העדים היו יכולים להעיד על מה שהיה ולכאורה היו יכולים להביא אותו למיטת בית דין. מה שאנחנו אמרנו זה בעניין כפירת עדות, עדים שמכחישים ידיעת עדות, זה יכול להתקיים, החיוב הזה יכול להתקיים רק בתחום שניתן ליצור מצב של ידיעה בלא ראייה וראייה בלי ידיעה. אבל כדי לחייב אדם על פי עדות אנשים שראו בלי שום קשר לכפירת עדות, זה כבר משהו אחר. אין הדרישה שצריך להיות את שתי האפשרויות, רק בעניין כפירת עדות כפי שמשתמע מהפסוק או ראה או ידע. נמשיך בגמרא. שמע מינה כסבר רבי יוסי הגלילי, שהוא אמר אין חיוב על כפירה, כפירת עדות, אלא בעדות המתקיימת בידיעה בלא ראייה, בראייה בלא ידיעה, אין שני הדברים האלו בעדי קנס של אונס ומפתה. התורה מחייבת אדם שאנס אישה לשלם 50 כסף. זה דוגמה אחת של עדות כנס. מה קורה עם עדים מכחישים ידיעה בנושא האונס? האם הם חייבים אישור כפירת עדות? אז לפי רבי יוסי הגלילי, לא. אגב, ראינו מקודם מחלוקת תנאים במשביע עדי כנס בין רבי אליעזר ורבי עקיבא לפי רבי יוחנן, כפי שראינו מוקדם יותר בשיעור שלנו היום. אז רבי יוסי הגלילי הוא ינקוט בעמדה שהמשביע עדי כנס יהיה פטור על פי מה שרבי יוסי כבר קבע, שצריכים או ראה או ידע. אז איך זה, מה החיסרון בעניין עדי כנס כמו אונס? הגמרא ממשיכה להסביר, תהי סך כדאי תחייב, אם היה מקום לחשוב שעדי כנס שקפו בעדותם, בידיעת עדותם, יהיו חייבים, נהי די ידיעה בלא ראייה אשכחן לה, ראייה בלא ידיעה, מי לא באי מידע נוחית בעל, בת ישראל בעל, בתורה בעל, בעולה בעל. נחזור על זה. בעניין עדי כנס של אונס, יש אפשרות לידיעה בלא ראייה, והפתווה מפרש כגון כמו דומה לסיפור של רב שמעון משטח. אדם נכנס אחרי אישה לחובה, והיא נכנסה כשהיא הייתה בתולה ונמצאת אחר כך בעולה. מעשה כזה נקרא אונס, כאילו הוצאת הבתולים דרך ביאה כפויה, זה נקרא אונס. אז אנחנו יודעים שקרה אונס, אבל לא ראינו את המעשה. אז זה נקרא שוב פעם ידיעה בלא ראייה, בסדר. אבל ראייה בלי ידיעה, האם יש בסיס בכלל להעיד? אנחנו צריכים לדעת מי הנבלת, האם הייתה עובדת כוכבים, אז אין חיוב כנס של התורה, רק אם היא בת ישראל. האם הייתה כבר בעולה, אין הכנס של 50 כסף בנושא של אונס על בעולה, רק על בתולה. אז בחוסר הידיעות אין מה אפילו להעיד, לכן לא קיים בעניין עדי כנס חיוב כפירת שבועה, כפירת עדות לפי רבי יוסי הגלילי, כי חסר פה האפשרות של ראייה בלי ידיעה. יתיב רב המנונה כמד רב יהודה, יתיב רב יהודה וכמבי עלי, מנה מניתיף בפני פלוני ופלוני. התובע טוען שהוא הלווה כספים לנתבע, אומר שאני מניתי לך כסף בנוכחות שני אנשים מרכב בשמם, ועדים רואים אותו מבחוץ. העדים הם ראו את מניין הכסף, אבל הנתבע לא שם לב שהם שם. מי? אמר לרב המנונה, אבל לא, מה טוען? מה הנתבע אומר? היא אמר, לא היו דבורים מעולם. הוחזק כפרן. הרי כן ראו, והם יכולים להעיד. רש"י כותב שורה ראשונה, הוחזק כפרן, שרי ראו אלו שמנה לו, ואף על פי שאינם יודעים אותם עדים, אינם יודעים עם הלוואה, עם מתנה, נעשה כפרן בדבר, שרי אמר לו, לא היו דבורים מעולם. ואין נאמן עוד בשבוע, אותו נתבע הפסיד נאמנותו להישבע לפתור את עצמו. נחזור לגמרא. אז אם אותו נתבע טען לא היו דברים, לא היה בכלל מניין כסף לידי, הופסק כפרן. היא אמר, אין שקלי ודידי שקלי, כן היה מניין כסף והכספים לא היו הלוואה, זה הכספים שהיו חייבים לי. כי אתו עדים, מה יהווה? אז אם עדים באים, אז מה זה משנה? מה הם יועילו? הם סך הכל רק אמרו, ראינו מניין כסף, בלי לדעת מה טבעם של אותם כספים. אמר לי רב יהודה שנשאל השאלה מי רב המנונה, רב יהודה התרשם מחדות חשיבה של רב המנונה בשאלה שלו, אז אמר לי המנונה את עולתה, אתה ראוי להיכנס לבית המדרש, אתה מחכים את רבך. רק לדייק בפרטים פה, אותו רב יהודה היה התעורר השאלה אצלו בניין מעלה, מניתי בפני פלוני ועדים עוד בחוץ, אבל נונה בא לברר ולחדד הצדדים השונים שבתוך השאלה, וזה הרשים את הרב, רב יהודה, ולכן הוא אמר משהו מה המנונה את עולתה. כעת שמים לב לסימון חדש המעוין עם מספור אחד ושניים בצד בשוליים, כתבנו תחת הכותרת נושא מבנה שתי לשונות של אותו מעשה. מעשה זה מתאר כפירה שאינו נקרא כפירה להלכה. הגמרא, ההוד המלא לחברי מנה, מניתי לך בצד עמוד זה. אמר לי הנתבע, אומר לא עברתי בצד עמוד זה. אתו תרי סעדי עשידו בי תשתין מים בצד עמוד זה. אמר לי ריש לקיש הוחזק כפרן, אז אותו נתבע לא יהיה נאמן עוד לשווה להגנתו. מתקיף לה רב נחמן, היי דינה פרסהו, מה שריש לקיש פוסק זה לא סמכותי, זה נקרא לא לפי הלכה, אלא הוא מכנה את זה דין של הפרסאים. מי כאמר מעולם? אותו נתבע, הוא אמר לא עברתי בצד עמוד זה, הוא לא אמר מעולם לא עברתי בעסק זה, כמה לי בעניין התביעה הזאת הוא התכוון שהוא לא עבר, אבל לא בא הוא לא בא לומר שאף פעם לא עבר, וזה שהעידו שהוא השתין מים בצד עמוד זה, זה לא מטיל דופי באמינות של הנתבע. איקה דיאמרי, ההוא דיאמרי לחברי, זה עוד לשון בעניין המעשה הזה. אחד אמר לחברי מניתי לך בצד עמוד זה, אמר לי לא עברתי בצד עמוד זה מעולם. תשימו לב, פה אנחנו כן שומעים אותו לפי הלשנה הזאת, הוא כן אומר מעולם. נפקו בסעדי יצאו עדים דשתין מים בצד עמוד זה. אמר רב נחמן, עכשיו תשימו לב, רב נחמן מקודם בלשנה הראשונה הוא תקף את ריש לקיש, וכאן רב נחמן אומר הוא זק כפרן, כמו שריש לקיש פסק בלשנה הראשונה, כך מופיע פסקו של רב נחמן לגבי אותו נתבע שהוא לא אמין. אמר לי רבה לרב נחמן, רבה מאיר לרב נחמן שאתה לא יכול להגדיר אותו כהוחזק, כמוחזק ככפרן. נכון, הוא אמר מעולם לא עברתי, ואם מה שהעדים אומרים שהוא השתין מים, יש כלל כל מילתא דלרמי עלי דיניש עביד לה ולאו עדתי, דברים שלא אמורים להעסיק מודעות של בן אדם. אדם במהלך החיים הוא מתאים מים במקומות שונים, זה לא דבר שהוא אמור לשים לב עליו בכלל. אז מאחר שלא אמור לשים לב איפה הוא השתין, זה שהוא אומר שהוא מעולם לא עבר בעמוד זה, זה לא הופך אותו להיות כפרן. רבי שמעון אומר, אנחנו חוזרים למה שראינו בדף למד ג' עמוד ב', חייב כאן וחייב בפיקדון. כאן אנחנו ממשיכים עם הציטוטים של הדעות השונות בתנאים, איך מגיעים למסקנה, וזה ראינו במשנה בלמד ג' עמוד ב',
ש בוא נתקן בברייתא בל"ג עמוד ב', איך נוכל לדעת ששבועת העדות הוא אך ורק בכפירת ממון. ושם, אם אנחנו חוזרים ל"ג עמוד ב', אולי כדאי אפילו לקרוא את כל הקטע שם. מדובר בגמרא חמש שורות מסוף ל"ג עמוד ב', רבי שמעון אומר, חייב כאן בשבועת העדות וחייב בפיקדון. מה להלן אינו מדבר על בתביעת ממון, אף כאן אינו מדבר אלא בתביעת ממון. כמו שאצל פיקדון מדובר בבעל הבית שתובע משומר את פיקדונו בחזרה, גם פה בשבועת העדות מדובר בעדות שקשור לתביעת ממון. ועוד קל וחומר, מה הפיקדון? תחום של פיקדון, כפי שהסברנו שלמדנו את הסוגיה שם, הוא רחב, הוא כולל הרבה, שעשה בו נשים כאנשים, קרובים כרחוקים, פסולים ככשרים, וחייב על כל אחת ואחת בפני בית דין ושלא בפני בית דין. ובכל זאת, למרות שהוא כל כך רחב, אינו מדבר אלא בתביעת ממון. עדות, התחום של עדות, כפירת עדות, הוא הרבה יותר מצומצם, שלא עשה בו נשים כאנשים, רק גברים כשרים להעיד. נשים שקפו בעדות לא חייבות בכלל, כי הן לא כשרות להעיד מלכתחילה, וגם לא עשו קרובים כרחוקים, פסולים כקשרים, ואינו חייב אלא אחת בפני בית דין. אינו דין שלא יהיה מדבר אלא בתביעת ממון. אז ברור שאם הפיקדון שהוא תחום רחב מדובר רק בתביעת ממון, אז עדות שיותר מצומצם ודאי שהוא יוגבל רק לתחום תביעת ממון. אז כאן הברייתא מעלה פרחה, מעל הפיקדון שכן לא עשה בו מושבע כנשבע ומזיד כשוגג. איך אתה מתאר פיקדון כתחום כל כך רחב? הרי יש הגבלות בתחום הפיקדון שלא רואים שמושבע מפי אחרים וכנשבע מפי עצמו ומזיד כשוגג. יש הבדל בעניין פיקדון, מי שמזיד לא מביא קורבן מה שכן בשוגג. תאמר בעדות שכן עשה בו מושבע כנשבע ומזיד כשוגג. בעניין שבועות העדות, אפילו מי שהזיד הוא חייב קורבן כמו מי ששוגג. אז אני לא יכול ללמוד דיני שבועות העדות משבועות הפיקדון. תם לומר תחתה, תחתה לגזירה שווה. נאמר כאן תחתה ונאמר להלן תחתה. מה להלן אינו מדבר אלא בתביעת ממון? אף כאן בעדות אינו מדבר אלא בתביעת ממון. אנחנו עם ההקדמה הארוכה הזאת חוזרים לגמרא. מחקו עלה במערבה, אפשר לומר בלשון עדין, בלשון עדינה, שהם באים להתקיף. מחקו זה באופן מילולי זה עניין של צחוק או זלזול. אז הם בארץ מערבה, בארץ ישראל, הם מחקו, הם צחקו מה שרבי שמעון לומד שבועת העדות מפיקדון בגזירה שווה תחתה תחתה, כמו שקראנו במקור בלמד ג' עמוד ב' עד למד ד' עמוד א'. הגמרא, מהי חוקה? בסדר, הם צחקו, אבל על מה? אנחנו כאן מתחילים דיון ארוך שממשיך בעצם עד המשנה בלמד ה' עמוד א'. יש לנו סימונים וגם נושא, נקרא את הנושא. מחקו עליה במערבה, הגמרא מחפשת על מה מחקו בלימודו של רבי שמעון. עדות מפיקדון ואין חיוב אלא בתביעת ממון, זה מה שרבי שמעון הצטרף לכל התנאים שהזכרנו מקודם, ששבועת העדות שייכת רק בעניין תביעת ממון, כמו שהשבועה בעניין פיקדון הוא רק בתביעת ממון. הצורות שנראה, צורת בית, הוא מהווה מעקב, כי הוא מתהפך כל כמה שורות. הצעות עם השפיץ למעלה, הצעות למה הוא החוקה. הבית הפוך, דחיות. ומהי חוקה, דילמה. אנחנו, אחרי שיש הצעה למה יש לעורר, הבית הפוך, זה אומר מה יש פה, מה יש לעורר, מה יש להקשות. אז פס כפול יבליט את הביטוי ומהי חוקה, וגם שימוש בפס מקווקו להגיש את המילה דילמה וכולי. כלומר, אין חוקה. שוב פעם, חוקה עם חף. נחזור לגמרא. הגמרא שואלת, אז מה, על מה צחקו במערבה בקשר לדברי רבי שמעון? דקטני, כתוב בדף למד דלת עמוד א', קראנו את זה מקודם, מה לפיקדון, איך אתה רוצה ללמוד שבועת העדות מפיקדון, שכן לא עשה בו מושבע כנשבע מזיד כשוגג. הפירוש את שבועת הפיקדון, אין מושבע מפי אחרים כמו שיש מושבע מפי עצמו. בשבועת העדות יש גם וגם, יש מושבע מפי אחרים, כפי שלמדנו בכמה וכמה סוגיות שקדמו לשיעור היום. כמו שיש מושבע מפי עצמו, יש מושבע מפי אחרים בשבועת העדות. אז איך אתה יכול ללמוד עדות מפיקדון שהוא יותר מוגבל? אז אנחנו יכולים להגיד בפיקדון זה תביעת ממון, הוא מוגבל, אבל שבועת העדות אולי כולל עדויות גם ללא קשר לתביעת ממון. ומה עוד? בפיקדון לא עשו מזיד כשוגג. מזיד לא מביא קורבן, שוגג כן מביא קורבן. יש כאן שתי נקודות, מושבע כנשבע, מזיד כשוגג. זה לא עשו השוואה בפיקדון, מה שכן בעדות. מפני מושבע מפי עצמו בעדות לרבי שמעון מנעלי, כי כשקוראים את התורה אין פסוק שאומר שיש שאדם בשבועת עדות יוזם את השבועה. מהתורה נשמע שיש רק מושבע מפי אחרים, שהתובע אומר אחרי שהנתבע אחרי שהתובע משביע את הנתבע שאינו יודע על כך שהוא אינו יודע עדות, והנתבע אומר איני יודע לך עדות, זה נקרא מושבע מפי אחרים. בדוגמה הזאת העדים לא משתמשים במילה שבועה שאיננו יודעים לך עדות, וגם לא אני אמין, הם רק אומרים איננו יודעים לך עדות, אחרי שהתובע מהם להעיד אומר משביע אני עליכם, משביע אני עליכם שתבואו ותעידוני, והם מגיבים אין אנו יודעים לך עדות. עדים שנשבעים מפי עצמם, זאת אומרת הם אומרים, הם עונים לתובע אחרי שאומר תבואו ותעידוני, והם אומרים שבועה שאין אנו יודעים לך עדות, שזה שבועה מפי עצמו. אז הדבר הזה שזה מחייב עדים, הם שיקרו, מאיפה לרבי שמעון הידיעה הזאת? התשובה, דגמר מפיקדון. כמו שבשבועת הפיקדון השומר הוא זה שיוזם את השבועה, אחרי שהתובע תביא לי את הפיקדון, והשבוע שאינו בידי, שלא שלחתי בו יד וכו'. אז כמו שלומדים שבועה מפי עצמו בעדות מהתחום של שבועת הפיקדון, פיקדון נמי מושבע מפי אחרים נגמר מעדות. למה? לפי דבריו של בברייתא מובא שבפיקדון
אין מושבע מפי אחרים. כמו שלמדת עדות מפיקדון לעניין שבוע מפי עצמו, בואו נלמד פיקדון מעדות לעניין מושבע מפי אחרים, שכן יהיה חייב. אז למה במקור נאמר מה לפיקדון שכן לא עשה בו מושבע כנשבע? הגמרא דוחה, ומהי חוקה? מה הבסיס להקשות על הנאמר ממה שאמרנו עכשיו? דילמה רבי שמעון, בקל וחומר מיתי לה. אולי הדין שנשבע מושבע מפי עצמו בעדות הוא נלמד דרך גזירה שווה, סליחה, דרך קל וחומר. מפי אחרים חייב, מפי עצמו לא, כל שכן לכאורה מי שמושבע מפי אחרים זה יותר חלש, הוא לא יזם את השבועה, ובכל זאת בשבועת העדות הוא חייב. אז בשבועת העדות מי שיוזם את השבועה בוודאי יהיה חייב. אז אם זו דרך הלימוד, אז אני לא יכול לקחת ידיעה משבועת העדות עכשיו ולהשליך אותו על שבועת הפיקדון, כי הלימוד שמושבע מפי עצמו בשבועת העדות הוא ללא קשר לשבועת הפיקדון, אלא חוקה המזיד כשוגג תקטני, קראנו את זה מקודם. מה לפיקדון שכן לא עשה בו מושבע כנשבע מזיד כשוגג? מכתי, בוא נעיין בדבר הזה. מזיד גבי עדות, שאמרנו שבשבועת העדות גם מי שעבר במזיד חייב קורבן. מניין לנו הידיעה הזאת שמזיד חייב קורבן אצל שבועת העדות? תשובה, דלא כתיב בי ונעלם. בניגוד לעבירות אחרות בפרשה, שם תומת מקדש וקודשיו, שבועת ביטוי, כתוב רק אם הוא שגג, כי כתוב ונעלם אצלם. פה בשבועת העדות לא כתוב המילה ונעלם, לכן בשבועת העדות חייב אפילו במזיד, חייב קורבן. הכי נמי, גם בשבועת הפיקדון לא כתיב בי ונעלם, לכן יש לחייב גם מזיד, גם מזיד בפיקדון. אז למה במקור נאמר שבפיקדון לא עשו מזיד כשוגג? אמר לו רב הונה, ומה חוקה? זה לא בסיס לחוקה. דילמה מזיד דלאו כשוגג בפיקדון ממעילה רבי שמעון גמר לה. זה שומעים בשבועת הפיקדון מזיד אינו כשוגג, זה לא, זה נלמד מתחום אחר, ואין להעלות את החוסר של המילה ונעלם כדי להוכיח אחרת. אלא מה? מזיד לאו כשוגג בפיקדון, כי הדין בשבועת הפיקדון נלמד מדיני מעילה. מעילה זה אדם שנהנה הנאה פרטית ממה שהוקדש לבית המקדש, ומי שנהנה במזיד הוא פטור מקורבן, מקורבן אשם מעילות. וכמו שאצל מעילה אדם שהזיד בו פטור, גם בשבועת הפיקדון אדם שהזיד בו פטור מקורבן. והיינו חוקה, אם אנחנו מחפשים על מה חקו עליו במרבה, בדיוק בנקודה הזאת. עד גמלה ממעילה, עד שהוא לומד פיקדון ממילה לפטור מזיד מקורבן, נגמר למעדות. למה לא ללמוד פיקדון, שבועת הפיקדון, מעדות לחייב מזיד בשבועת הפיקדון? תשובה, מסתברא ממעילה אבלי למלף, שכן מעילה ממעילה. המילה מעילה מופיע בשתי הפרשיות,
במעילה וגם בפיקדון, ומזה עושים גזר השווה. וזה הסיבה שאומרים בשבועת הפיקדון לא עשו בו מזיד כשוגג. רשי מביא את הגזרה השווה למעלה בשורות הקצרות ממילה גמלה, כותב רשי, נאמר כאן בפיקדון ומועלה מעל, ונאמר להלן במילה כי תמעול מעל. הגמרא ממשיכה, אדרבה, מעדות הבילי למילף, ללמוד פיקדון מעדות, לחייב גם בפיקדון מזיד כשוגג, שכן יש גזרה שווה אחרת, תחתה מתחתה. הגמרא עונה, מסתברא ממעילה הבילי למילף. ושוב פעם, אם אנחנו רוצים להחזיק ראש במעקב, כאן אנחנו או בשלב שאנחנו לא רואים סיבה לחוקה, כי מעילה הוא יותר מתאים להיות בסיס לשבועת הפיקדון ממעילה הבילי למילף, שכן כאן יש רשימה של מילים שהם מהווים נושאים משותפים בין מילה ופיקדון. ומה הם? קודם נקרא את הרשימה ואז אנחנו נעבור לרשי להבין מה כל דבר. מילה, בקול, נהנה, בקבוע, חומש ואשם. מה פשר כל המילים האלו? נחזור לרשי, שכן מילה, בקול, נהנה, בקבוע, חומש ואשם. בשניהם, שוב פעם, שניהם זה מעילה ופיקדון. בשניהם נאמר מעילה. ראינו את הפסוק מקודם, כי תמעול מעל. ושניהם נוהגים בקול. אבל עדות אינו נוהג אלא בראוי להעיד. מי עובר על מעילה? גם נשים כמו גברים. אין הבדל בין נשים לגברים בעניין מעילה. ופיקדון גם כן. גם אישה יכול להיות שומרת פיקדון. אז אין, בשניהם אין אותם הגבלות שקיימות אצל עדות, שזה שייך רק אצל ראויים להעיד. ושניהם, פיקדון ומעילה, נהנו בעבירה שבידם. זה נהנה מן ההקדש, וזה כפר ממון. להפוך עדות שלא נהנה. אז למה לי ללמוד הדינים הקשורים לשבועת הפיקדון מעדות? הרי הם כל כך שונים. ושניהם, פיקדון ומעילה, בקורבן קבוע, ועדות בולה ויורד. ושניהם בחומש ואשם, ועדות בחטאת, ואין שם חומש. אז ממילא נראה שאין סברה ללמוד שבועת עדות, שבועת הפיקדון משבועת העדות. הגמרא דוחה עד הרבה, מעדות הווה למילף, שכן, וכאן יש רשימה של חמישה דברים: חטא, הדיוט, בשבועה, תווה וכפרי, ואוין. ברשי, אם נחזור להבין מה הם הדברים פה, שכן, חטא, הדיוט, בשבועה, תווה וכפרי ואוין, בשניהם, כוונה פה לעדות ופיקדון, אז בואו נלמד פיקדון משבועת העדות, נאמר, תחתה, ודינו עם העדיות, אבל מעילה דינו עם ההקדש. ושניהם בשבועה ועל ידי תביעה וכפירה אין באין. מעילה זה לא קשור לשבועה, אבל שבועת העדות, שבועת בגלל שניהם זה ענייני שבועה. ושניהם, עדות ופיקדון, קודם יש תביעה, אחר כך יש כפירה. ובשניהם נאמר אוין, לשון רבים של המילה או, מה שאין כן במעילה. אז אם אנחנו צריכים לבחור מה אמור להיות הבסיס או המקור לדיני שבועת הפיקדון, אז בואו נבחר בשבועת העדות. וזה, מה זה ייתן לנו? זה ייתן לנו בסיס לחוקה, כי אם היינו לומדים פיקדון מעדות, אז מה שנאמר בברייתא הוא פשוט נופל. דהיינו, לא עשה בו מושבע כי נשבע מזיד כשוגג. הגמרא אומרת, לא, אנחנו לא נלמד שבועת הפיקדון משבועת העדות, הנח נבישין. הנקודות המשותפות בין מעילה לשבועת הפיקדון הם רבים מנקודות המשותפות בין פיקדון לעדות. אלא מהי חוקה? אז מה הבסיס לאגם שבני מערבה? כי את הרב פאפה ורב הונה ורב ילשוע מבי רב אמרי היינו חוקה מכתי רבי שמעון גזירה שווה גמיר. היה לו מסורת שיש לחבר בין שבועת העדות לשבועת הפיקדון דרך גזירה שווה תחתה תחתה. אז אם הם אם משווים ביניהם דרך הגזירה שווה, למה לי תפריך לפיקדון שכן לא עשה בו מושבע כי נשבע מזיק כשוגג? ראינו את זה מקודם כבר כמה פעמים בדקות האחרונות. מה הבסיס לומר להפריך לומר שאין לומד עדות מפיקדון בגלל שבפיקדון לא עשה בו מושבע כי נשבע מזיק כשוגג? אם יש גזרה שווה אז הם שווים. אתה לא יכול להאמין לומר שהפיקדון הוא פחות מחייב, פחות רחב. ומה החוקה? מה הבעיה פה? דילמה כי פריך מה שמובא פה שכן לא עשה בו מושבע כי נשבע, להראות על הבדיל בין עדות לפיקדון, זה מכמה דקי תגום לגזרה שווה. זה לפני שרבי שמעון אמר על כך שיש גזרה שווה, באת דקמה לגזרה שווה, לא פריך. אחרי שהוא קיבל את המסורת על הגזרה שווה של תחתה תחתה, אז הוא לא היה פורך מה שאמרנו מקודם, ויומד בפיקדון נעמי מושבע כי נשבע בגלל הגזרה שווה ומזיד כשוגג. הגמור שואלת ולא מה הוא לא עושה את ההבדל, והוא על פי הגזירה שווה אז שני התחומים הם שווים? ולא, ואמר לו רב אבר איתי לרבנן מן תנה, מי התנה שעומד מאחרי הדבר הבא? שבועת הפיקדון לא ניתן זדונה לחפרה. במילים אחרות, לא עשו בו מזיד כשוגג. מי זה? למרות שיש גזירה שווה, רבי שמעוני. אז אנחנו רואים שעדיין, למרות שיש גזירה שווה, עדיין רבי שמעון כן עושה את החילוק ביניהם. ועל זה באה החוקה, שאם יש גזירה שווה, לא היה מקום לחילוק. הגמרא דוחה דילמה מזיד כשוגג פריך דגמי לה ממעילה דהנך נפישין, אבל מושבע כנשמע לא פריך. והוא ילמד הדבר הזה שגם בפיקדון מושבע כנשבע, בגזירה שווה תחתה תחתה, דגבי דין זה אין הגזירה שווה פועלת לגבי הדין הזה מושבע כנשבע, ואין כאן חוקה. אז אם נחזור רק על הדחייה האחרונה, עדיין אנחנו לא רואים חוקה. יש גם וגם בניין מזיד כשוגג, על זה מתבסס הפירחה. איך אתה מנסה ללמוד עדות מפיקדון בזמן שבפיקדון לא עשו בו מזיד כשוגג? ואיך אתה יודע שבפיקדון לא עשו בו מזיד כשוגג? כי בנקודה הזאת למדנו מעילה שאין חיוב מילה במזיד. ומה הסיבה שהדפנו ללמוד מעילה? בגלל דהנך נפישן, הנקודות המשותפות בין פיקדון למילה הם רבים יותר מהנקודות המשותפות בין פיקדון לעדות. אבל זה לא אומר שלא קיים גזירה שווה. הגזירה שווה פעל בתחום השני, להעמיד מושבע כנשבע בפיקדון, כמו שיש מושבע כנשבע בשבועת העדות. אבל יש עדיין מקום להקשות, וזה יהיה החוקה. ותהדר שיחזור עדות ותגמר לה מפיקדון דמזיד דלב כשוגג. למה אתה אומר שעל סמך הנקודה הזאת מזיד כשוגג נפרח הלימוד של עדות מפיקדון? כי בפיקדון אמרת שלא עשינו מזיד כשוגג, ובעדות כן. תשמע, בוא נאמר שבעדות גם כן נלמד אותו מפיקדון שמזיד אינו כשוגג. ואיך? מה פיקדון שוגג אין מזיד לא? אף עדות שוגג אין מזיד לא. כי היכי דיאלף פיקדון ממעילה. כמו שגילינו בפיקדון שמזיד אינו כשוגג, למדנו את זה ממעילה, למה לא נפעיל את הגזירה שווה של תחתה תחתה, לקחת את האינפורמציה הזאת שבפיקדון לא עשו מזיד כשוגג, ונעביר את זה גם כן לעדות? ומאחר שלא עשו כך, שלא נאמר כך, אלא נשאר את התפיסה מצד רבי שמעון שיש הבדל ביניהם, שבפיקדון לא עשו שוגג כמזיד, ובעדות עשו שוגג כמזיד, זה הנקודה שעליו מחקו עליו במערבה. הגמרא ממשיכה לדף למד אי עמוד א', וכאן יהיה תשובה למה זו אינו סיבה להקשות. לאחי כתבה רחמנה לעדות גבי שבועת ביטוי וגבי תומת מקדש וקודשיו. וויקרא פרק ה' פסוק א' מתייחס לשבועת העדות. בפסוקים הבאים התורה מתייחסת או מלמדת על תחום של שבועת ביטוי ועל תומת מקדש וקודשיו. בכולן, בביטוי ובתומת מקדש וקודשיו, נאמר בהן ונעלם. וכאן בשבועת העדות לא נאמר בהן ונעלם. לחייב על המזיד כשוגג ולא כמו מעילה. ובגלל המיקום של שבועת העדות והחוסר המילה ונעלם, אנחנו יודעים שבהתורה רוצה לחייב בשבועת עדות מזיד כשוגג, ולא להקשות. בוא נלמד עדות מפיקדון לומר שמזיד אינו כשוגג. עד כאן שיעורנו להיום.